בהרצאה הקודמת דיברנו על ראשוני הסוציאליזם המודרני, קלוד אנרי דה סן סימון, שארל פוריה ורוברט אוון. אמרנו שמרקס ואנגלס במניפסט הקומוניסטי כינו אותם סוציאליסטים אוטופיסטיים. הכינוי סוציאליזם אוטופי או אוטופיסטי היה בעל קונוטציה ביקורתית בפיהם של מרקס ואנגלס. היום נברר את תוכנה של הביקורת. ראשית, צריך לומר שיחסם של מרקס ואנגלס אל האוטופיסטים הוא לא רק שלילי. הם מביעים כלפיהם גם הערכה חיובית. אפילו במניפסט אפשר למצוא כמה שורות בזכות האוטופיסטים, אבל הדבר בולט עוד יותר במקומות אחרים, כמו למשל בחיבור המפורסם של פרידריך אנגלס, התפתחות הסוציאליזם מאוטופיה למדע. מרקס ואנגלס מתייחסים אל כתבי האוטופיסטים כאל ניסיונות ראשוניים, פרימיטיביים או ילדותיים, בניסוח תיאוריה סוציאליסטית. הייתה להם חשיבות מסוימת לזמנם, אבל ככל שמתפתחת הכלכלה המודרנית, וככל שמתקדם הסוציאליזם, צריך להשתחרר מן ההתחלות הילדותיות הללו, ולהחליפם בסוציאליזם בוגר ומדעי. אפשר להשתמש כאן במשל שאינו של מרקס ואנגלס, אבל הוא בהחלט ברוחם. כשילד בן 3 מספר לנו סיפורי מעשיות, אנחנו יכולים להתלהב מחריפות שכלו ומהניסיונות שלו להסביר לעצמו את המציאות שסביבו. אבל ככל שיגדל הילד, נצפה ממנו לזנוח את הפנטזיות של הילדות ולהחליף אותן בהכרה רציונלית, מדעית של העולם. מרקס ואנגלס מסבירים במניפסט שבזמן שהאוטופיסטים פועלים וכותבים, הקפיטליזם נמצא רק בראשית דרכו. הוא עוד לא מיצה את יכולותיו ועוד לא יצר את התנאים החומריים להגשמת הסוציאליזם. זו נקודה חשובה מאוד. לשיטתו של מרקס, הסוציאליזם צריך לצמוח מתוך הקפיטליזם ולהתבסס על ההישגים של הקפיטליזם. מרקס מתכוון בעיקר להישגי התעשייה והקדמה הטכנית. הוא מייחס תפקיד חשוב לתופעות כמו התחבורה המודרנית של זמנו, כלומר מסילות הרכבת הנפרסות על פני כל אירופה, התקשורת המודרנית, שבזמנו של מרקס הכוונה היא שירות דואר יעיל וטלגרף, ובעיקר הייצור התעשייתי של מוצרי צריכה שמאפשר שפע חומרי. בלי כל אלה, טוען מרקס, ספק אם אפשר ליצור סוציאליזם. מרקס ואנגלס מסבירים שבתחילת המאה ה-19, כל הדברים הללו עוד לא קיימים, או נמצאים רק בראשית התפתחותם. לכן, האוטופיסטים רואים רק את הנזקים שגורמת הכלכלה הקפיטליסטית המתהווה, ואינם רואים את הפוטנציאלים החיוביים שחבויים בה. ישנו דבר נוסף חיוני לסוציאליזם, שגם אותו אין האוטופיסטים יכולים לראות. דבר זה הוא מעמד הפועלים המודרני, או הפרולטריון, כפי שמרקס ואנגלס קראו לו. בשיטתו של מרקס, הפרולטריון הוא הגורם העתיד לחולל את המהפכה ולשחרר את החברה מן הקפיטליזם. לכך יש כמה סיבות. הפרולטריון מתהווה מתוך הכלכלה הקפיטליסטית ועל ידיה. הוא הגורם המייצר את כל השפע החומרי של הקפיטליזם, כלומר, הקפיטליזם לא יכול להתקיים בלעדיו. החברה הקפיטליסטית כולה תלויה בכך שמעמד העובדים יוסיף להתקיים וימשיך לעבוד, למלא את תפקידו החברתי. אבל מעמד זה הוא גם הקורבן של השיטה הקפיטליסטית. הפועלים, הנושאים על גבם את כל השיטה, לא יכולים לזכות בחיים אנושיים, כלומר, חיים של רווחה, חירות, כבוד אנושי, התפתחות אישית, בתוך השיטה הקפיטליסטית. לכן הם יהיו חייבים להפוך אותה על פיה ולהחליפה בסוציאליזם. בזכות העובדה שהם נושאים את כל המבנה החברתי על כתפיהם, יש לפועלים כוח לחולל מהפכה. בגלל העובדה שהם סובלים, מנוצלים ומדוכאים במבנה חברתי זה, יש להם סיבה או מוטיבציה לחולל מהפכה. חסרים רק עוד שני דברים, אומרים מרקס ואנגלס באמצע המאה ה-19. חסרה מודעות של הפועלים למצבם, מה שמכונה בדרך כלל תודעה מהפכנית או תודעה מעמדית, וחסר ארגון של הפועלים לכוח פוליטי, מה שמרקס ואנגלס כינו הפרולטריון המאורגן כמפלגה. כשיגיעו למלוא התפתחותם התודעה המהפכנית והארגון הפוליטי של הפועלים, מבטיח המניפסט הקומוניסטי, אז תפרוץ המהפכה. אבל בראשית המאה ה-19, בזמנם של הסוציאליסטים האוטופיסטיים, הפרולטריון המודרני נמצא עדיין בחיתוליו, משום שהתעשייה המודרנית היוצרת את הפרולטריון נמצאת עדיין בחיתוליה. אפילו באמצע המאה ה-19, כשמרקס ואנגלס כותבים את המניפסט, הפרולטריון עוד רחוק מהשלמת תהליך התהוותו. לכן, האוטופיסטים אינם יכולים לראות בו את הגורם העתיד לחולל מהפכה. הם רואים אמנם את הסבל של הפועלים, ומנסים להציע דרכים להקלת הסבל, אבל הם תופסים את מעמד הפועלים רק כגורם סובל וסביל, לא כפוטנציאל מהפכני. מתוך מצב עניינים זה, שבו האוטופיסטים אינם רואים לנגד עיניהם לא את התנאים החומריים לסוציאליזם, ולא את הגורם שיכול לחולל מהפכה סוציאליסטית, נגזר בעצם האופי האוטופיסטי או הפנטזיונרי של התיאוריות שלהם. כך מסבירים מרקס ואנגלס במניפסט. האוטופיסטים לא יכולים למצוא את הפוטנציאלים לשינוי במציאות עצמה, ולכן הם מוצאים אותם במוחם שלהם ומפתחים תיאוריות מפורטות שהחיבור שלהן למציאות הוא קלוש. הם לא יכולים לזהות את הגורם שיתקן את החברה, ולכן הם מדמים שתפקיד זה מוטל על כתפיהם שלהם. כל אוטופיסט תופס את עצמו כגאון יחיד שמספיק להגשים את תורתו הלכה למעשה כדי ליצור חברה אנושית מתוקנת ומאושרת, כלומר כדי להגשים את האוטופיה עלי אדמות. האוטופיסטים גם מתנגדים לכל פעולה פוליטית, ובעיקר לכל פעולה מהפכנית, וגם זה בגלל המצב הבוסרי שבו מצויים הכוחות המהפכניים בזמנם. מעמד הפועלים עדיין לא מאורגן, והוא רחוק מאוד מהבנת מצבו ההיסטורי ושליחותו ההיסטורית. במצב זה, התקוממויות של פועלים, שפורצות לפעמים, נושאות אופי הרסני בלבד. כמו למשל, עובדי כפיים שמעלים באש מכונות כי המכונות תופסות את מקומם של העובדים האנושיים. הפועלים עדיין לא מבינים שהמיכון יכול לשחרר את בני האדם מעבודה מפרכת ומטמטמת. הם רואים רק שהמכונות לוקחות להם את מקומות העבודה. האוטופיסטים מבקשים לכונן הרמוניה חברתית, ולכן הם מתנגדים למאבקי פועלים ולכל סוג של מלחמת מעמדות. את התוכניות שלהם מבקשים האוטופיסטים להגשים לא בעזרת הפועלים, אלא בעזרתם של השליטים בעלי העוצמה הפוליטית, והקפיטליסטים בעלי העוצמה הכלכלית. אגב, האוטופיסט שאצלו חל שינוי בגישה זו היה רוברט אוון. בראשית דרכו ניסה רוברט אוון לשכנע את הממשלה הבריטית ואת הקפיטליסטים האנגלים בצדקת הסוציאליזם. אבל בהמשך דרכו, לאחר כישלון המושבה השיתופית ניו הרמוני שהקים באמריקה, החל אוון לארגן את מעמד העובדים האנגלי והקים תנועה של קואופרטיבים של פועלים. הוא היה לאחד מראשוני המנהיגים של מעמד העובדים באנגליה, ובעצם למייסד הסוציאליזם האנגלי. אולי משום כך, מרקס ואנגלס רכשו לאוון הערכה גדולה יותר מלשאר האוטופיסטים. הם גם הכירו אותו אישית, שכן אוון נפטר רק ב-1858, 10 שנים אחרי פרסום המניפסט הקומוניסטי. כשאנו בוחנים את מצבם של הסוציאליסטים האוטופיסטים, מבעד לביקורת שמציג עליהם המניפסט הקומוניסטי, אנחנו מגיעים למסקנה שהאוטופיסטים הללו לכודים ללא מוצא באוטופיה שלהם. אין להם ברירה אלא להיות אוטופיסטים. התנאים בשחרור החברה, תנאים מציאותיים שאפשר ללמוד אותם באופן מדעי, עדיין לא קיימים בזמנם של האוטופיסטים. כך לפחות טוענים מרק ואנגלס. אם האוטופיסטים היו טוענים שהמציאות כבר בשלה לסוציאליזם, הייתה זו טענה דמיונית ולא מדעית, כלומר הייתה זו אוטופיה. וכשהם מנסים לכאורה להתעלם מן התנאים ההיסטוריים ולהציע תוכנית לשינוי המציאות מתוך מוחם שלהם, הם שוב עוסקים באוטופיה. אפשר לומר שלפי המניפסט הקומוניסטי, הדרך היחידה להיות מדעי בראשית המאה ה-19 היא לומר שהסוציאליזם אינו ניתן להגשמה בשלב ההיסטורי הנוכחי. כלומר, הסוציאליסטים של ראשית המאה מבקשים אם כן להגשים את מה שאינו ניתן להגשמה. זוהי עמדה טרגית וללא ספק אוטופיסטית. כמובן, היו רבים שהטיחו במרקס בדיוק אותה האשמה שהוא הטיח באוטופיסטים. מבקרים רבים מימין טענו וטוענים עד היום שתורתו של מרקס מבוססת על משאלות לב ולא על תיאוריה מדעית של ממש, ושחזון השחרור שלו הוא אוטופיה ולא יעד אפשרי. רבים מאלה שטוענים כך לא טרחו אף פעם לקרוא את מרקס. אם היו קוראים, ייתכן שהיו מופתעים דווקא מהקו הריאליסטי והפרגמטי של מרקס, ומן העובדה שהוא הציב תמיד יעדים מיידיים וקונקרטיים למאבק. מרקס כתב המון. כתבי מרקס לא ממלאים מדף ספרים, אלא ארון שלם בספרייה. אבל בכל הכתיבה הענפה שלו, אפשר למצוא רק פסקאות בודדות שמתארות את חזון אחרית הימים של הסוציאליזם, או את ממלכת החירות, או את החברה הקומוניסטית. מרקס כמעט לא כתב על כך. הוא הקדיש את מחקריו לניתוח של הקפיטליזם ולחשיפת הפוטנציאלים לשחרור שנמצאים בו. את הפעילות הציבורית שלו מרקס הקדיש להקמת תנועת פועלים בינלאומית מאורגנת ובעלת אופי פוליטי. אבל הדבר המעניין הוא שגם מנקודת מבט מרקסיסטית אפשר להגיע למסקנה שתורתו של מרקס היא אוטופיה או שהפכה לאוטופיה. כזה היה מצבם של הוגים כמו הרברט מרקוזה, מקס הורקהיימר ותיאודור אדורנו כשחקרו את חברת הקפיטליזם המאוחר בערך במחצית המאה ה-20, כלומר כמאה שנים לאחר פרסום המניפסט הקומוניסטי. ההוגים האלה ואחרים, המוכרים בדרך כלל כאנשי אסכולת פרנקפורט, קיבלו את הטענות העיקריות של מרקס. שאת הפוטנציאלים לשחרור החברה צריך לחפש באמצעות חקירה מדעית של המציאות ההיסטורית הנתונה, שהגורם היחיד שיכול לחולל מהפכת שחרור הוא מעמד הפועלים, הפרולטריון, שאת החברה אפשר לשחרר רק במאבק פוליטי של מעמד הפועלים, מאבק שילך ויעשה רדיקלי ומהפכני יותר עד למהפכה. אבל כשהחוקרים האלה מנתחים את המציאות של חברת השפע, הם מגלים שהפרולטריון נעלם. לא שהוא נעלם מבחינה אובייקטיבית, ברור שעדיין קיים מעמד פועלים גדול ושהוא נושא על גבו את הקפיטליזם. אבל הקפיטליזם המאוחר פיתח דרכים חברתיות וכלכליות לשלב את הפועלים בתוך השיטה. לתת להם רמת חיים סבירה ומוצרי צריכה במחיר זול, ובכך להחליש את המוטיבציה המהפכנית של הפועלים. על כך יש להוסיף שציבור הסחירים ברובו הגדול הפנים את השיטה הקפיטליסטית. גם אם הוא לא מרוצה ממנה, הוא לא מאמין שאפשר לשנות אותה. הוא מתייחס אליה כאל הכרח, מעין כוח טבע. הסופר הצרפתי ז'ורז' פרק, יהודי ממוצא פולני, שהושפע מאוד מהמרקסיזם, מיטיב לתאר את המצב הזה ברומן שלו בשם הדברים, שיצא לאור ב-1965. הרומן תורגם לעברית בידי דן דאור ויצא בהוצאת בבל. נקרא שורות בודדות מהדברים. האויב היה בלתי נראה. או ליתר דיוק, הוא נמצא בתוכם, הוא השחית אותם, עשה בהם שמות. הם היו פתאים מאמינים, יצורים קטנים וצייטניים, בבואות נאמנות של עולם ששם אותם ללעג. הם היו שקועים עמוק בתוך עוגה שלעולם לא יאכלו אלא פירורים ממנה. עד כאן הציטוט מפרק. היעלמות הפרולטריון, במובן זה, פירושה שהפועלים אינם תופסים את עצמם כמעמד עם אינטרסים משותפים, ובדרך כלל הם נאבקים בינם לבין עצמם. וגם במקרים שהם מצליחים להתארגן, מקימים איגודי עובדים ואפילו מפלגות פוליטיות, אין להם אופק מהפכני. הם לא מבקשים לשנות את השיטה, אלא לשפר את מצבם בתוך השיטה. מצד אחד, עומדת הקביעה המרקסיסטית שרק הפרולטריון יכול לחולל מהפכת שחרור. מצד שני, מחקר מדעי מרקסיסטי קובע שהפרולטריון כבר אינו קיים כמעמד מהפכני, ושלא נראה בעין תהליך שיעורר אצל ציבור הסחירים מוטיבציה מהפכנית. מה קורה במקרה כזה לתיאוריית השחרור של מרקס? היא הופכת לאוטופיה. לאוטופיה בדיוק על פי הגדרתו של מרקס במניפסט הקומוניסטי. ואכן, הפילוסוף המרקסיסט הרברט מרקוזה, שעסק הרבה באובדן הפוטנציאלים המהפכניים בחברת השפע, דיבר על כך שהסוציאליזם, שהפך במהלך המאה ה-19 מאוטופיה למדע, הופך בתנאי המאה ה-20 ממדע בחזרה לאוטופיה. אנחנו מגלים שהמרחק בין סוציאליזם מדעי לסוציאליזם אוטופי או אוטופיסטי אולי לא כל כך גדול כפי שחשבו מרקס ואנגלס. וגם שההבחנה בין מדע לאוטופיה משתנה באופן היסטורי ובהתאם לתנאים ההיסטוריים. אבל אני רוצה לטעון שהניגוד שעליו מדבר המניפסט, הניגוד שבין מדע לבין אוטופיה, מסתיר מאחוריו ניגוד חשוב יותר, והוא הניגוד שבין פוליטיקה לבין אוטופיה. כדי להסביר את העניין הזה, אנחנו צריכים לחזור אל הפרק במניפסט הדן בסוציאליזם האוטופיסטי. מתוך כך גם נגיע לעסוק בקיבוץ, שעד כה כלל לא דיברנו עליו בהרצאה הזו. כשקוראים את המניפסט רואים שהביקורת של מרקס ואנגלס על ראשוני הסוציאליזם האוטופי היא ביקורת מתונה יחסית, ואפילו מעורבת בה הערכה חיובית, כמו שאמרנו. בזמנם של האוטופיסטים הללו, הסוציאליזם לא יכול היה להיות אל האוטופיה. והכתבים של האוטופיסטים מילאו תפקיד חשוב בהשכלתו של הפרולטריון והכנתו לקראת תפקידו ההיסטורי. התמונה משתנה כשמרקס ואנגלס פונים לעסוק בתלמידיהם של ראשוני האוטופיסטים בדור הבא. כלומר, בחסידים של סן סימון, פוריה, אוהן וקבה, הפועלים ממש בזמנם של מרקס ואנגלס עצמם, באמצע המאה ה-19. את ראשוני האוטופיסטים, מרקס ואנגלס לא הכירו באופן אישי, פרט לרוברט אוהן בזקנתו. אבל את תלמידיהם וממשיכיהם של האוטופיסטים הם הכירו היטב באופן אישי. למעשה, ברית אנשי הצדק, שבתוכה פעלו מרקס ואנגלס, הייתה בעלת אופי אוטופיסטי. המניפסט הקומוניסטי נועד להפוך את הברית מתנועה אוטופיסטית למפלגה קומוניסטית. ואת אנשיה מסוציאליסטים אוטופיסטיים לפעילים פוליטיים. כשמרקס ואנגלס מבקרים במניפסט את הדור השני של האוטופיסטים, הביקורת הופכת חריפה וארסית. לאוטופיסטים הראשונים אפשר היה לסלוח על האוטופיזם שלהם, משום שבזמנם, לפי מרקס ואנגלס, הפרולטריון עוד לא קיים כמעמד מאורגן. אבל באמצע המאה ה-19, בזמן פרסום המניפסט, הפרולטריון כבר עשה צעדים גדולים בדרך לגיבושו ככוח פוליטי. תפקידו של המהפכן במצב זה הוא לסייע ככל האפשר לפוליטיזציה של הפרולטריון, כלומר לפיתוח תודעה פוליטית מהפכנית בקרב מעמד העובדים, ולהקמתן של מפלגות פועלים מאורגנות. אבל תלמידיהם של האוטופיסטים ממשיכים לדבוק בתורת רבותיהם, מסבירים מרקס ואנגלס. הם לא שמים לב שהמציאות סביבה משתנתה. ליתר דיוק, הם מתנגדים לשינוי הזה. הם מתנגדים להתארגנותו של הפרולטריון כמפלגה, ומתנגדים לתעמולה מהפכנית. הם עדיין מאמינים באמונת ההבל, לדברי מרקס ואנגלס, שאפשר לתקן את החברה מתוך הרמוניה בין המעמדות, שאפשר לשכנע את הקפיטליסטים לאמץ את הסוציאליזם מרצונם. זוהי בעצם הטענה החמורה ביותר של מרקס ואנגלס כנגד האוטופיסטים, והיא העומדת לדעתי בבסיס הביקורת שלהם. האוטופיסטים מן הדור השני, דורם של מרקס ואנגלס עצמם, לא תורמים לתהליך הפוליטיזציה של הפרולטריון, ובמידת יכולתם מנסים לחבל בתהליך זה. 20 שנים מאוחר יותר, ובשלב מתקדם הרבה יותר של התנועה הסוציאליסטית, מרקס ואנגלס נכנסו לאימות חזיתי עם זרם סוציאליסטי אחר שהתנגד לפוליטיזציה של הפרולטריון, אם כי מסיבות אחרות לחלוטין מאלה של האוטופיסטים. זרם זה הוא האנרכיזם של מיכאל בקונין ותלמידיו. האנרכיסטים האמינו, ממש כמו מרקס, שהסוציאליזם יוגשם בדרך של מהפכה, והתנגדו ממש כמוהו לשאיפה להשכין שלום והרמוניה בין המעמדות. אבל הם התנגדו לפעילות הפוליטית של הפרולטריון ולארגונו של הפרולטריון כמפלגה. התנגדות זו הספיקה כדי שמרקס ותלמידיו ידביקו גם לאנרכיסטים את הכינוי אוטופיסטים. אפשר להבין דבר זה בשתי דרכים, ובשתיהן יש מידה של אמת. אחת, שהמונח אוטופיסט הפך לשם גנאי שאותו הדביקו מרקס ואנגלס וחסידיהם לכל סוציאליסט מתנגד. ההסבר השני, שעבור מרקס, הפעילות הפוליטית היא המבחן המכריע. כל אדם שמתנגד לפוליטיזציה של הפועלים מחבל בסיכויי הגשמת הסוציאליזם, ולכן גם התוכניות הסוציאליסטיות של אדם זה עצמו אינן יכולות כלל להתגשם. ומכאן שהן אוטופיות. נחזור אל האוטופיסטים, אלה מהדור השני, דורו של מרקס. אמרנו כבר שהם מתנגדים לפעילות פוליטית של הפועלים. אבל מה הם כן עושים? כיצד הם מנסים לקדם את הסוציאליזם? מרקס ואנגלס משיבים, האוטופיסטים ממשיכים לנסות להקים כפרים שיתופיים, מעין אוטופיות מוגשמות שיוכיחו את צדקת הסוציאליזם. מרקס ואנגלס קוראים לניסיונות הללו בלגלוג מהדורה בזער אנפין של ירושלים החדשה ומוסיפים. לבניית כל המגדלים הפורחים הללו נאלצים האוטופיסטים לפנות אל נדיבות ליבותיהם וארנקיהם של הבורגנים. סוף ציטוט מהמניפסט. זהו לב הוויכוח. מה תפקידו של המהפכן? האם עליו לפעול לפוליטיזציה של מעמד הפועלים, כפי שחושבים מרקס ואנגלס, או שעליו לנסות ולהקים כפרים שיתופיים בודדים במקומות נידחים ולגייס לשם כך תמיכה כלכלית מן הבורגנות? הקמת כפרים שיתופיים במקומות נידחים בסיוע הון שאותו מגייסים מן הבורגנות. האם במילים אלו לא תיארנו בעצם את מה שעשתה התנועה הקיבוצית 80 שנים אחרי פרסום המניפסט הקומוניסטי ו-50 שנים אחרי מותו של מרקס? אז מה היה מרקס אומר על הקיבוץ? בהרצאה הבאה ננסה להשיב על שאלה זו.